כיבוש, אוטופיה, בן גוריון ואיתמר בן אבי. אני מזמינה אתכם לשבת ולשתות איתי כוס וויסקי. כרגע אני מקליטה באינברנס שבסקוטלנד. בחוץ יורד שלג קל מעורב בגשם, בפנים האח בוערת. הקולי המזוקן שלי נח למרגלותיי, ואני אומרת לכם די, די לכיבוש. ואתם עונים לי, ואני עונה טוב, אז תעזבו. בואו נדבר היום על ספורט. יש המון התייחסויות לספורט בהקשרים תרבותיים שונים. ספורט כגורם משמעותי בעיצוב ובביטוי של זהות לאומית ומגדרית. ספורט כמטאפורה לתחרות בכלל בין בני האדם. וכהזדמנות לדבר על ערכים של מצוינות, התמודדות עם אתגרים. ספורט כמאגר של הון חברתי. גם אני אוהדת של הפועל, בהיעדר סימן אחר תמיד אשלם תל אביב, שהיא הקבוצה של אריק איינשטיין, הדוט-קום של הישראליות. ספורט הוא גם מיזם קפיטליסטי שמשתלב בתרבות הצריכה ומשמן את גלגליה. ומה זה בעצם ספורט? שחמט זה ספורט? אבן יער ומספרה עם ספורט? אבל כשאני חושבת על ספורט, אני חושבת על דפנה דקל, ועל ההופעה שלה באירוויזיון 92, עם השיר זה רק ספורט, שנראה לי אז קצת ורוד מדי. וחושבת שיצטרכו לעבור 6 שנים עד שאתרגש מהאירוויזיון באמת, כשדנה אינטרנשיונל תקפיץ להטבקים, שאז עוד לא היו להם ראשי תיבות, לבריכה בכיכר רבין. ועל כך שרק מי שיכול לעלות על במות ולהיות מי שהוא, יכול לחשוב שהאירוויזיון הוא רק ספורט, ולא להבין שזו פוליטיקה. ובעודי עומדת בכיכר רבין, אני חושבת שהאישי הוא הפוליטי, וזה חשוב מאוד, אבל גם הפוליטי הוא אישי, ושווה לקחת אותו יותר ללב. והכיכר מלאה בדגלי גאווה וגברים צעירים בלי חולצה. ואני שואלת את עצמי מה רבין היה אומר. וקוראת שרבין דווקא היה מאלה ששינו את החוק לטובת שירות שוויוני להומואים ולסביות בצבא. וחושבת שצריך לדאוג שכיכרות ורחובות שנקראים על שם אנשים לא יסתכסכו איתם. נניח, לא יכולה להיות קופת חולים מכבי ברחוב על שם אריק איינשטיין, או ערבי שיגור ברחוב על שם רחבעם זאבי. ואני חושבת שזה בהחלט בעייתי לאכיפה, אבל אפשרי. ואני מחליטה לכנס את התושבים ברחוב שלי, רחוב עולי הגרדום, כדי שנבנה איזה תהליך סינון. זו אספת הרחוב הראשונה והמוצלחת ביותר שלנו. כולם מגיעים. הכללים הראשונים שמתקבלים הם לא לאפשר לאנשים שהם תליינים או שאחד מקרובי המשפחה שלהם מדרגה ראשונה היה או הוא תליין להתגורר ברחוב. מחליטים פה אחד לא לקבל לרחוב עולי הגרדום אנשים שהם יורדי, נגיד יורדי ים. משפחת בלומנקרנץ נאלצת לארוז. או יורדים מהארץ, ביטון כבר ארזו. אני מנצלת את ההזדמנות להציע גם שכל מי ששם המשפחה שלו מתחיל באות חף לא יוכל להתגורר ברחוב, מתוך ניסיון להיפטר מהשכן שלי כהן שמשאיר את הזבל שלו בחדר המדרגות. תושבי הרחוב בסך הכל מסכימים איתי, ואפילו מצליחים לנסח את הכלל בצורה מספיק מאורפלת עד ידי כך שהוא מתקבל על הדעת. אבל אז משפחת כהן מתחילים לצעוק. שזה לא דמוקרטי, והדמוקרטיה צריכה להגן על המיעוט, ואני עונה להם שזה באמת לא דמוקרטי, ושהם לא צעקו ככה כשזה היה בלומנקרנץ. ואז הם טוענים שזה בכלל עניין הדתי, ושכהן היה פעם הבוטבול. אז אני אומרת, סליחה, לא ידעתי, וכל דיירי הרחוב מתנצלים עד שעה מאוד מאוחרת בלילה. עד שהבוטבול מזמין את כולם אליו הביתה, עולה הגרדום 8, דירה 5, זאת שיש על הדלת של השלט כהן, לראות את המשחק של נבחרת ישראל. אוטופיה היא חברה מדומיינת, אחרת, אידיאלית, חברה של סגסוג מתמשך. ויקטור הוגו, סופר צרפתי בין המאה ה-19, כתב, אין כמו חלום כדי ליצור את העתיד. אוטופיה היום, בשר ודם מחר. רות לויטס, סוציולוגית בריטית, טוענת מעבר לכך, כי חלק מהאחריות המוסרית שלנו כלפי העתיד, אך גם כלפי ההווה, מחייבת אותנו בחשיבה על החברה האוטופית. דמיון מחדש של החברה.
דמיון זה לחלשים. אין דמיונים, אין פיגועים.
במרכז הסלון של סבא וסבתא שלי, מאחורי חלון ויטרינה, נעול במפתח, היה מסודר סרוויס לבן, מאותר בפרחים כחולים. בכל ערב, סבתא הייתה מדליקה את נורת הנאון הקטנה שהייתה קבועה בגב הארון. לכמה דקות, התצוגה הייתה לובשת חיים, מזמזמת ומביקה. מאחורי הזגוגית היה פריט אחד נוסף, תמונה של בן גוריון עם קצה של נעל. הנעל הייתה שייכת לסבא אשר הוסתר על ידי קערת הגשה גדולה. את הסרוויס הפקידה בידי סבתא אימא שלה, סבתא פניה, וסבתא הביאה אותו כל הדרך באונייה. דמיינתי את סבתא פניה עוטפת כל צלחת וקערה בנפרד בנייר עיתון, מבקשת מביתה לשמור עליו בכל מחיר. סבתא שלי שמרה. היא שמרה על הסרוויס כמו ששומרים על אימא, ואף פיתחה קשרים משפחתיים נוספים, עם קורסאות ושטיחים וספרים ואריזות ריקות של קוטג'. כשהיא נפטרה, קיבלתי את התמונה. בן גוריון, אחרי שנים שהיה סגור עם סבתא פניה בויטרינה, נראה עייף וקצת אשם. סבא שלי צמח מתוך קצה הנעל, מביט לאחור כמו מחפש מישהו שנמצא מחוץ לתמונה. אולי את סבתא. איתמר בן אבי, בנו של מחיי השפה העברית וממשיך דרכו. עיתונאי ופעיל ציוני בעל עמדות שנויות במחלוקת, כדוגמת רעיון מדינת הקנטונים, מדינה אחת לשלושה עמים, כתב במאי 1931. הגיעה השעה כמדומני להגיד דברים ברורים ביחס לכל עניין הציונות על אדמת האבות. פה, אם במעט ואם בהרבה, הושגה כבר עצם המטרה, הונח היסוד הראשון והעיקרי למדינת היהודים, של גדול מנהיגנו מאז משה ויהושע שניהם. פה, ב-200,000 היהודים, עם איננו כבר לכל הדעות, עם בשפתו ועל אדמתו, עם בענייניו היומיומיים ובדרישותיו לשנים הבאות. עם לא פחות חשוב כבר מעמים קטנים אחרים פה ושם, כאיסלנד למשל, עם 100,000 תושביה בלבד. אין אנחנו הרוב אמנם בכל רחבי המדינה, שהקצנו לעצמנו כאריסת גדולתנו המחרית. אך רוב אנחנו כבר באזורים גדולים ונרחבים, באזורים שהולכים הלוך וגדל, הלוך והתפתח. ובזה יתרון עמנו על דקדוקו הקדמון, שאינו מסכים להיות רוב נח בגבולות ידועים. כל שאיפתו היא להיות רוב נע, רוב המבקיע לעצמו דרכים חדשות לבקרים, כאותם זרמי הנחלים במימיהם הגואשים לקראת המוצא אל הים. פה על ציונים אנחנו, אם בכלל. כל אחד ואחת מעבריי הבית הלאומי, בלי כל הבדל בין כיתה לכיתה, בין דעה לדעה, בין נטייה לנטייה, אזרחי המדינה העברית הם, אם בהתגשמותה ואם בחלומיותה. כל אחד ואחת יהיו אלה שייכים אפילו לאותם המכריזים על עצמם כי אינם ציונים, בני המולדת העתיקה הינם כולם. עצם היותנו בארץ הזאת, עצם חיינו בגבולותיה, עצם פעולותינו להתפתחותה, הם הנותנים לכולנו את הזכות המלאה והיסודית להיחשב כבעליה בהחלט. מאין רשות למישהו לשלול מאיתנו גם שמץ מזכות זו, ולו יהיה זה מהטובים, המעולים, האמיתיים שבציוני הגולה. הנה מדוע אין גם כן כל מקום בשורותינו כאן לשירת התקווה, שהייתה טובה לחלוצינו העברים בעודם בגולה, שטובה היא אולי להמונים הנשארים עדיין בארצות הנחר. לנו פה, בארצנו, נחוצה סוף סוף שירה חדשה, המנון אחר לגמרי, מרסלייזה, שתביע לא געגועים ותקוות בלבד, בלתי עם שאיפה, מרץ, נכונות לקורבן ולניצחון. לא, אין ציונות בארץ ישראל. יש עם עברי, היושב כבר בציון לעולמי עד.